אני מקריא את לשון הרמב"ן על הבארות שיצחק חזר וחפר אחרי שהפלישתים סתמו את מה שאברהם חפר. הרמב"ן בפסוק כ' ויקרא שם הבאר עסק, יספר הכתוב ויעריך בעניין הבארות. ואין בפשוטי הסיפור תועלת ולא כבוד גדול ליצחק, והוא ואביו עשו אותם בשווה. יצחק לא הוסיף שום דבר על הבארות, הוא רק חזר וחפר, שום דבר מיוחד. אבל יש בדבר עניין נסתר בתוכו, כי בא להודיע דבר עתיד, כי באר מים חיים ירמוז לבית אלוקים אשר יעשו בנף של יצחק. הכוונה היא לבית המקדש, ולכן הזכיר באר מים חיים, כמו שאמר מקור מים חיים את השם. הוא מעתיק את הפסוק בירמיהו, אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב חילו המים. אז מכיוון שבורא העולם נקרא מקור מים חיים, כך נקרא השם, אז בית המקדש נקרא באר מים חיים. וקרא הראשון עסק ירמוז לבית הראשון אשר התעסקו עמנו ועשו אותנו, כנראה איתנו, כמה מחלוקות וכמה מלחמות עד שהחריבוהו. והשני קרא שמה סתנה, שם קשה מן הראשון, סתנה, והוא הבית השני שקרא אותו כשמו שכתוב בו. ובמלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתבו סתנה על יושבי יהודה וירושלים. זה היה, כמו שחזל אומרים, אלו היו עשרת בני המן, הם אלו שכתבו סתנה על יושבי יהודה וירושלים, והם עיכבו את בניין הבית ולא נתנו, לא נתנו שהבית ייבנה, לא הפריעו לבניין הבית. וכל ימיו הם היו לנו לסתנה עד שהחריבוהו וגלו ממנו גלות רעה. אנחנו גלינו ממנו גלות רעה. מה שהוא מתכוון להגיד, רבינו בחיה כאן על הפסוק הזה מוסיף ומפרש, מוסיף כמה מילים. סתנה, הוא אומר, השטן כמו שחזל אומרים, השטן הוא שרו של עשיו, ועמו של עשיו, תולדותיו, היינו מלכות אדום, הם סוף סוף הם חיילותיו של שטן. הם אלה שמילאו את העולם כולו בהבליהם, הם השטן בעולם. אז רבינו בחיה מוסיף, סתנה זה משום שהחריבו אותו, התחילו בזה עשרת בני המן שהם מזרע עשיו, החריבו אותו מלכות אדום בני עשיו, והגלות שאנחנו היום נמצאים תחתיה, הגלות של היום היא גלות אצלם, תחתיהם. זהו הבית השני, לכן הוא נקרא סתנה, סתנה השטן. והשלישי קרא רחובות, והוא הבית העתיד שיבנה במהרה בימינו, והוא יעשה בלא ריב ומצא, והכל ירחיב את גבולנו, כמו שנאמר, ואם ירחיב השם אלוקיך את גבולך כאשר דיבר לך, שהוא לעתיד. אז מדובר, העתיד נקרא הרחבה בלשון הכתוב. בית המקדש העתידי נקרא רחובות, משום שהעתיד זהו הזמן שבו בורא העולם ירחיב לנו, ירחיב לה. לכן הבית השלישי, שהוא האופן שכך מתגלה הגאולה העתידה בעולם, נקרא רחובות. עסק, סתנה ורחובות, אלה שלושת בתי המקדש, והם נקראים בארות, ומי שסותם אותם זה פלישתים. ומה שקרה זה שאברהם היה הראשון שחפר, הפלישתים סתמו את מה שאברהם חפר, יצחק חזר וחפר, ומכאן ואילך, כן, לא צריך, לא מצאנו יותר, אין צורך יותר. החפירה של אברהם ויצחק, החפירות שהם שניהם יחד חפרו, די בה. וכאן כתוב שהחפירות האלה הם השורש של המקדשות. קצת כמה מילים כדי שנבין במה מדובר. מדוע המקדש נקרא באר מים חיים? הרמב"ן, מה שהוא אומר, זה מפני שבורא העולם עצמו נקרא אותי עזבו מקור מים חיים. זה לא מספיק לבאר מדוע המקדש נקרא באר מים חיים במסוים. הטבע הזה של המים, הכוח הנביאה של המים, המים, הדבר המיוחד במים שהם נובעים, נובעים, מי תהום נובעים, ולכן הם נקראים מים חיים, וכך בצורה הנביאה הזאת מגלה אותם, מוציאה אותם החוצה. כוח הנביאה שיש במים, אני אקריא את נקריא את לשון רבינו בחיה. בפרשת ויקרא, על הפסוק וכל קורבן מנחתך במלח תמלח. אז רבינו בחיה מעריך פה. אני מקריא את הקטע שנוגע לנו. על דרך המדרש, ברית כרותה למלח מששת ימי בראשית, שהובטחו המים התחתונים לקרב במלח וניסוך המים בחג. וכן אמרו במדרש, מים התחתונים נקראו מים בוכים. המים שנמצאים על פני העולם כולו, המים שמכסים את רוב העולם, אז המים האלה נקראים מים בוכים. ולמה נקראו מים בוכים? כי בשעה שחילק הקדוש ברוך הוא את המים, יהי רקיע בתוך המים והיא מבדיל בין מים למים, נתן אלו למעלה, דהיינו את המים העליונים הוא שם למעלה, ואלו למטה, את התחתונים הוא הבדיל מן העליונים, ואת אלה הוא שלח למטה, ואת ההם הוא העלה למעלה. אלה הורדו ואלה הועלו. התחילו המים התחתונים בוכים, וזהו שכתוב, מבכי נהרות חיבש. פסוק באיוב. אמר רבי אבא, בבכי נתפרשו המים התחתונים מן העליונים. הם בכו כשהם היו צריכים אותם מים, אותם המים שאנחנו מכירים, המים שנמצאים איתם. אז המים האלה, כשהם היו צריכים לפרוש מן המים העליונים, הם בכו. בבכי נתפרשו המים התחתונים מן העליונים. אמרו, אוי לנו שלא זכינו לעלות למעלה, להיות קרובים ליוצרינו. למה השליחו אותנו רחוק כל כך? למה נתרחקנו כל כך? למה הושלחנו כל כך רחוק, כל כך למטה? מה עשו? העיזו פניהם ובקעו תאומות וביקשו לעלות, עד שגער בהם הקדוש ברוך הוא. והשאיר אותם כאן, השאיר אותם למטה. אבל כאן מבואר שאותו כוח נביאה הוא תולדה של אותה תשוקה. מה שקרה אז, באותו יום שני של מעשה בראשית, שיהי רקיע בתוך המים והיא מבדיל בין מים למים. אז ההבדלה הזאת שבין המים העליונים והמים התחתונים הביאה את המים התחתונים לרצות בכל הכוח, לשאוף בכל הכוח, לעלות בחזרה למעלה. והם בקעו תהומות. הכוח הזה נשאר בהם. בורא העולם השאיר אותם פה, אבל הוא השאיר אותם פה עם אותו כוח חיים שהם עולים. הם עולים. אותה תשוקה לעלות קיימת בהם. ולכן המים הם הבריאה היחידה בעולם שיש להם כוח נביאה, הכוח המיוחד הזה. הם נקראים מכל המערכת של הדוממים, הדבר היחידי שנקרא חי, חיים, מעיין מים חיים. ונתן עליו מים חיים אל כלי, מים חיים. בתורה זה כתוב הרבה פעמים. באר מים חיים. מעיין גנים, באר מים חיים. הכוח הזה, אותו כוח חיות שיש במים, זה מהתשוקה של המים לחזור למצב שממנו הם הושלחו למטה. התשוקה הזאת נשארה בהם. זה מה שמחבר אותם אל החיים. כך מגלים חז"ל. זאת אומרת, מצאנו היוצא מן הכלל שיש במים, שהם בלבד מכל מערכת הדוממים הם נקראים חיים. זאת אומרת, יכולים להיקרא חיים. ההבטחה שהם הובטחו זה שינסחו המים, יהיו קורבן, המים עצמם כמו שהם, מים בלי שום שינוי, המים כמו שהם יהיו קורבן, ירדו כפי הסדר, כמו שכתוב במשנה במסכת סוכה, כפי הסדר יורדים לשילוח, שואבים מים ומנסחים את זה, מנסחים את זה על גבי המזבח. וזאת עבודה, עבודה מיוחדת. אבל העבודה הזאת נעשית במים החיים כמו שהם. זאת הבטחה אחת שהם הובטחו. ההבטחה השנייה שניתנה להם זה שמן המים, מן המים, ייווצר דבר שהוא הכרחי בכל קורבן. מן המים יוצרים מלח, והמלח הזה הוא הכרחי בכל קורבן. כל קורבן מנחתך במלח תמלח, ועל כל, כן, על כל קורבנך תקריב מלח. תמיד. אי אפשר. אסור, זאת אומרת, אי אפשר להקריב בלי מלח. יש דבר אחד שהוא דומה לזה. אחד. מה שדומה לזה. זאת אומרת, המקביל להיות מחובר, מצורף, מעליונים ותחתונים שהם מכוונים זה כנגד זה. זה בית המקדש. בית המקדש, זהו המקום שבו, שם נמצא, כמו שכתוב, שם נמצא הסולם מוצב ארצה, שראשו מגיע השמיימה. שם זה המקום, כי לשון הגמרא, המקום דנשקי שמיה וארעה אהדדה. זהו המקום שבו נושקים השמיים והארץ, אילו לאילו. בית המקדש, דילמטה, בית המקדש שלנו, נקרא ביתי בית תפילה, ייקרא. הבית הזה זהו בית שעצם שמו זה בית תפילה. אבל יתר על כן, הגמרא, גמרא ידועה, גמרא מפורסמת, ואביותים על הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי. הגמרא לומדת מהפסוק הזה שכביכול בורא העולם עצמו מתפלל. ואביותים על הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי. בית תפילתם לא נאמר, אלא בית תפילתי. מכאן שכביכול בורא העולם עצמו מתפלל. והוא מתפלל בבית המקדש למטה. פה, בבית המקדש הזה. זה נקרא, בית המקדש נקרא בית תפילתו של בורא העולם. ומהי התפילה? כמו שהגמרא מביאה. הגמרא מפורסמת שרבי שמעאל, כהן גדול, נכנס להקטיר קטורת לפני ולפני. והוא, היה לו גילוי שכינה, הוא ראה כביכול. ואמר לי, ישמעאל בני ברכני. אותו גילוי נורא שנתגלה אליו, פנה אליו בדברים, אמר לו, ישמעאל בני ברכני. והברכה היא, יהי רצון מלפניך, שיגולו רחמך על מידותיך, ותיכנס עם בניך לפנים משורת הדין, במידת הרחמים. וכביכול בורא העולם עצמו מתפלל את התפילה הזאת, והוא מבקש, מבקש, כיוון שבית המקדש נקרא בית תפילה, והוא נקרא בית תפילתי. גם אנחנו וגם בורא העולם עצמו מתפללים על אותו דבר. בית המקדש נבנה, בית המקדש עצמו הוא נפרד מבית המקדש שלמעלה, והוא נמצא פה איתנו, ובית המקדש שלמעלה נמצא שם. אותו דבר, אותו דבר שלמדנו על המים, שהם קיבלו את את כוח החיות מהשאיפה לחזור למצב הקודם, מהשאיפה לא לרדת, לא להיות מושלכים נמוך כל כך, אלא לחזור ולעלות, לחזור ולעלות למצב הראשון שמשם הם הושלכו למטה. זה עושה את בית המקדש לבית תפילה. והתפילה הזאת היא תפילה שכביכול, כמו שכתוב בכמה מקומות בגמרא במסכת ברכות, אותו תנא שנכנס לאחת מחורבות ירושלים, דהיינו מדובר פה על החורבה הגדולה, החורבה של חורבות ירושלים, החורבה שכוללת את כל החורבות, והוא שמע שם בת קול שמנהמת כיונה ואומרת, אוי לי שהחרבתי את ביתי. הצער הגדול שבוקע מבית המקדש, הצער הגדול שבוקע ממקום המקדש החרב, הצער הגדול לחזור. לכן בית המקדש נקרא בית חיינו, בית חיינו. לכן כשאנחנו מתאבלים על בית המקדש, אז אנחנו מתאבלים עליו כעל, אנחנו נוהגים כמי שמתו מוטל לפניו. אנחנו מתאבלים עליו כמו על מת. עוד דוגמה. עוד דוגמה של דומם שהוא דבר חי, חיים. גם בפועל כך. בפועל כך, בבית המקדש, שם נמצאים האיברים שבצורת אדם, אז האיברים האלה הם האיברים שמחברים את האדם לחיים. שם נמצא האף שמריח, ושם נמצא הפה שאוכל. זאת הסיבה שבית המקדש, הביטוי, כן, הביטוי, המעשה אבות, סימן לבנים של השורש לכל המקדשות, זה בחפירת הבארות. בית המקדש זה המקום שבו נמצאת התפילה. התפילה שתחזיר אותנו למעלה. תחזיר אותנו בחזרה למעלה. מי הם הפלישתים שהם אלו שסותמים את הבאר? מה עניינם של אותם פלישתים שהם סותמי הבארות? מסכת עבודה זרה בדף סוף דף י"ח עמוד ב', כתוב בגמרא: אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, זה אברהם אבינו, שלא הלך בעצת אנשי דור הפלגה, שרשעים היו. הפסוק הראשון בתהילים, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, זה אברהם אבינו, שהוא לא יצטרף לאנשי דור הפלגה, שרשעים היו, שנאמר, הבה נבנה לנו עיר, וכל ההמשך. ובדרך חטאים לא עמד, שלא עמד בעמידת סדום, שחטאים היו, שנאמר, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. ובמושב ליצים לא ישב, שלא ישב במושב אנשי פלישתים, מפני שליצנים היו. רש"י מוסיף, במושב אנשי פלישתים, כשגר ביניהם, דכתיב, ויגור אברהם בארץ פלישתים ימים רבים. אז אברהם לא ישב במושב אנשי פלישתים מפני שליצנים היו, שנאמר, ויהי כתוב ליבם, ויאמרו קראו לשמשון וישחק לנו. שחק לנו, כמו שכתוב שם, סליחה. כן, שמשון. הם רצו את השחוק, את ה... אז מכאן לומדים שזאת התכונה שלהם, זה מה שמאפיין אותם, זאת התכונה של האומה הזאת שנקראים פלישתים. הפלישתים נקראים ליצנים, אלה הם הפלישתים. השורש, כפי הנראה, של המילה פלישתים, יושבי פלשת, כמו שכתוב. השורש של המילה פלישתים זה דבר פתוח, נקרא, פתוח, פתוח מהעברים, נקרא מפולש. ידוע. מפולש. מפולש זה נקרא שהוא נפתח באופן שהוא לא מהווה מחיצה. אפשר לעבור כאילו אין פה שום מחיצה. כאילו ש... דבר מפולש זה נקרא שאין פה שום דבר מעכב. שום דבר מעכב. הכל אפשרי. אפשר לעבור כאילו שעוברים במקום פתוח. כל עם, כל תרבות, יש לה איזה שהם עיכובים. זה מעוכב על ידי משהו. כל דבר, יש לו איזה הגבלה, תהיה איזו שתהיה. הפלישתים, פלישתים, הם אנשי פלשת, הם נקראים, אין להם שום עיכוב, אין לפניהם עיכוב, בכלל, לא מעוכבים, שום דבר לא מפריע ומצרים ילד את לודים ואת ענמים ואת להבים ואת נפתוחים ובהמשך ואת פטרוסים ואת כסלוחים אשר יצאו משם פלישתים. אומר על זה רשי חזב, פטרוסים כסלוחים אשר יצאו משם פלישתים, משניהם יצאו, שהיו פטרוסים וכסלוחים מחליפים נשותיהם אלו לאלו ויצאו מהם פלישתים. וזה לא ידוע אם מכאן או מכאן, זה לא משנה, זה לא משנה, זה לא משנה. יש אדם אחד שהוא מייצג את הפלישתים. מישהו... דמות מייצגת את הפלישתים, זה גוליית. הגמרא אומרת, הגמרא במסכת סוטה, בדף מ"ב, כתוב בגמרא, שגוליית יצא לאוויר העולם, גוליית נולד, ביום של ותישק עורפה לחמותה ורות דבקה בה. אז עורפה פרשה, אז היא עזבה את רות והלכה לה. באותו יום, בגמרא כתוב, באותו לילה, היא הייתה עם 100 אנשים. ומתוך כך, היא ילדה את גוליית. גוליית מזה נולד. כל מי שיש לו אוזן לשמוע, פה מדובר במין הפקרות, מין הפקרות, מין... זה מין הפקרות שהיא לא חסרת גבולות לגמרי. אין שום גבול. זה המקור. זה זה הייחוס של פלישתים. כל אחד מבין שהמקור כזה זה מקור שכל שפלות אפשרית. הכל אפשרי. הפירוש, נגיד כמה משפטים על על המידה הזאת שנקראת ליצנות. ליץ. הליץ של התורה, זאת אומרת. ליץ. ליץ זה נקרא אדם חסר כבוד. אדם שמזלזל בכל דבר. זאת אומרת, אין שום דבר שהוא מתפעל ממנו. אין שום דבר שפועל עליו. זלזול בכל דבר. ידוע כבר, הזכרנו את זה במשך השנים, כמה פעמים. יוקר, המילה יקר, זאת יקר, זה כבוד. כמו שכתוב במגילת אסתר. וכל אנשים ייתנו יקר לבעלה. יקר. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון, ויקר. יוקר זה כבוד. כבוד. זה נקרא. יקר זה כבוד. זלזול זה לעשות כל דבר לזול. זול. חסר ערך. זה שום דבר. זה חסר ערך. לץ, שהוא לץ. אין שום דבר שקורה לו. זה לא חשוב. זה לא, זה חסר ערך. לשם מה לתרוע? לשם מה לתרוע? וכל מי שמכיר את זה, זה טיפוס בדרך כלל, לכל קבוצה יש אחד כזה. אחד מייצג את זה. אז הוא זה שתמיד, בכל מקרה, בכל מצב, הוא זה ש... מה, לאן, בשביל, מה, זה לא שווה כלום. ליצנות זה זלזול. זלזול. ואין, אין סיבה לתרוח. אין סיבה, אין לאן לשאוף, אין למה להתגעגע. אין. שום דבר, זה לא שווה כלום. זה... שום דבר. זה עוד יותר. זה עוד פחות. זה ככה, קיצור. לץ אמיתי זה אדם שהוא לא זז. הוא לא זז. הוא יושב במקומו ומתלוצץ. זה מה שהוא עושה. לא זז ומשתדל בדרך כלל להפריע גם לאחרים לזוז. לא, הוא לא עושה שום דבר. המסילת ישרים מסביר, מבאר. הגמרא אומרת, כאן באותה, בהמשך הסוגיה בעבודה זרה, השפה היחידה של לץ מבין, שפה היחידה, זה איסורים, מכות. את זה הוא מבין. הדבר היחידי שהוא מתייחס אליו ברצינות זה אל הכאבים. חוץ מזה הוא לץ, לץ, כידוע. דוגמה ל... דוגמה לכבוד. דברי מלך פלישתים, אבי מלך. ויבוא אלוקים אל אבי מלך בחלום הלילה ויאמר לו, אינך מת על האישה אשר לקחת, והיא בעולת בעל. ואבי מלך לא קרב אליה, ויאמר, כביכול בורא העולם בא אל אבי מלך בחלום הלילה, והוא אומר לו, והוא עונה לו, הוא מדבר עם בורא העולם באותו חלום. יש מה דו שיח, ויאמר, וכנתוב כאן שם, שם עדנות, השם, הגוי גם צדיק תהרוג. אז חזר מוסיפים. הגוי גם צדיק תהרוג, לשון רש"י. אף אם הוא צדיק תהרגנו, שמא כך דרכך לאבד האומות חינם, כך עשית לדור המבול ולדור הפלגה. אף אני אומר שהרגתם על לא דבר, כמו שאתה אומר להורגני. הגוי גם צדיק תהרוג. חז"ל דורשים את הגוי. גוי זה עם. מי מדבר פה על עם? פה מדובר על אדם יחיד, אדם בודד. אז מזה למדו חז"ל שהוא כביכול, כן, פונה לבורא העולם ואומר לו, אתה השמדת עמים בחינם, אז גם לי אתה מתכוון לעשות כך. השמדת את כל העולם כולו בחינם. מבחינתי שלי, את דור המבול רק תחינם. זה ציטוט, אלה דברי אבימלך. אף אני אומר שהרגתם על לא דבר, כמו שאתה אומר להורגני. זה קשה מאוד להעלות על הדעת שבן אדם הייתה לו איזושהי רמה מסוימת, היה בורא העולם מתגלה אליו בחלום הלילה, זאת דרגה של נבואה. אחד ממיני הנבואות. בורא העולם מתגלה אליו בחלום הלילה וכך הוא מדבר, כך הוא פונה, כך הוא עונה, כך הוא עונה. הוא קורא כביכול לבורא העולם בשמו ואומר לו, אתה דרכך כך לנהוג. וכך אתה רוצה לעשות גם לי. זאת. איך אפשר? איך זה נקרא בעברית? זאת חוצפה, נכון? חוצפה ממש. זה נראה כמו מקסימום של חוצפה, זה נראה כמו רמה של חוצפה, שמי שיכול לעשות את זה זה רק הלץ של כל הליצים, זה מלך פלישתי. אותו אחד שהוא האנטי כבוד בעולם, אותו אחד שהוא, כן, את כל עניין הכבוד הוא עוקר מהעולם. כך זה, זה עד עצם היום הזה. מי שסותם את הבארות, אלו הפלישתים. מי שסותם את הבארות, סותם את הבארות זה הכוונה, הוא לא נותן לנביאה, לאותה נביאה שהיא תעלה, שהיא תצוף, שהיא תגיע למעלה. הוא סותם אותה. זה נקרא סיתמום פלישתים וימלאום עפר. סיתמום וימלאום עפר. הם לא רוצים, הפלישתים לא רוצים שהמים, הם בכלל לא רוצים ש... אפשר להבין, זה דבר שמסוגל לעצבן לץ, שהוא רואה מעיין נובע ועולה. למה? לאן אתה הולך? שב בשקל. מה? מה? מה יש לי? מה אתה מחפש? יש משהו שכדאי בשבילו, כן? לבקוע תאומות ולעלות, לעלות. ואף על פי שאתה יודע שלא תוכל לעלות יותר ממשהו, מעט, מעט. אבל השאיפה לעלות, שאיפה לעלות, זהו החיים עצמה. זה מעיין מים חיים, באר מים חיים. בהמשך כתוב בפרשה בהמשך שהם באו לכרות איתו ברית, וישכימו בבוקר וישבעו איש לאחי וישלחם יצחק וילכו מאיתו בשלום. ויהי ביום ההוא ויבואו עבדי יצחק ויגידו לו על אודות הבאר אשר חפרו, ויאמרו לו מצאנו מים. עוד באר אחת חוץ מעסק שטנה ורחובות הייתה עוד באר אחת. ויקרא אותה שבעה, על כן שמאיר באר שבע עד היום הזה. אומר על זה הרמב"ן, והוא ממשיך את דבריו למעלה, גם הבאר הזאת היא שייכת למקדש, גם היא שייכת למקדש. כאן אז הרמב"ן אומר כאן משהו, משהו נוסף, משהו שצריך לראות. ויבוא עבדי יצחק ויגידו לו על אודות הבאר אשר חפרו, הוא האמור בו למעלה, ויכרו שם עבדי יצחק באר, כי החלו לחפור אותו. הוא בא רבי מלך אליו בימים ההם, וביום הברית בלכתם ממנו בישרוהו כי מצאו מים. וקרוב לי שהוא הבאר שקרא אברהם ונתן לו שבע כבשות לעידה, כי סיתמוהו פלישתים עם האחרים, היינו עם אותם שלושת הבארות, כן, שכתובים למעלה בפרשה. וישוב יצחק ויחפור אותו ויקרא לו גם הוא שם כשם אשר קרא לו אביו, ועל כן שם העיר באר שבע על שם הבאר אשר קראוהו כן האב והבן, כי שם נשבעו שניהם. אומר על זה הרמב"ן, והבאר הזאת להם תרמוז על משכן שילו, משהו חדש. ופלישתים סתמוהו בהילקח הארון, הפלישתים החריבו את שילו. שילו נחרבה באותו יום שהפלישתים לקחו את הארון משילו ולקחו אותו אליהם, וחזרו וחפרו בו, כי כן השיבו הארון עם הדורון לאלוקים. הפלישתים השיבו את הארון, הם השיבו את הארון על כורחם, כי הארון עשה בהם שמות, כן, כמו שידוע. מי יושיענו מיד האלוקים האדירים האלה? מה שהארון עשה בפלישתים, באמת עשה בהם שמות, עשה להם צרות כאלה שגם, הוא דיבר איתם פלישתית, זאת אומרת, הוא דיבר איתם כמו שצריכים לדבר אל ליצים. ואת זה הם הבינו. החידוש שכתוב כאן, משכן שילה זה דבר מוזר מאוד. משכן שילה זה אחד המשכנות שהיו, היו כמה, היה גלגל, היה נוב, היה גבעון, היה המשכן עצמו במדבר 40 שנה. מה זה משכן שילה? מה זה משכן שילה? המשכן שבמדבר 40 שנה, על זה אין, כנגד זה אין באר. הבאר זה רק נגד בתי המקדשות. אז אין כאן מעשה אבות סימן לבנים, מה הטעם, מה המיוחד במשכן שלו? טוב, משכן שלו הוא באמת מיוחד, אבל כפי שמשתמע מדברי הרמב"ן, כיוון שמשכן שלו חרב כשהפלישתים לקחו את הארון, והוא חזר, זאת אומרת, הוא חזר כשהחזירו את הארון, שילה כבר לא נבנתה יותר. כשהחזירו את הארון, אז את הארון כבר החזירו לנוב. את הארון כבר החזירו למקום הבא, למקום שהוא אחרי שילה. אבל הפירוש, כשמדובר פה, מדברים פה על שילה, אז מדברים פה על קדושת הארון. על הארון מדברים. זאת אומרת, זה המקום היחידי שבלקיחת הארון הוא נחרב, וההחזרה נחשבת כשהחזירו את הארון עם הדורון. הפלישתים שרפו ארגז מזהב עם כל הדורונות, כל מה שהם הכניסו לשם. הדבר הזה זה כנגד קדושת הארון עצמו. אז נראה רק קצת, ננסה להבין את הפרשה הזה קצת. זו פרשה עמוקה, והיא גם מאוד מאוד נוגעת לה, מאוד. המידה השלטת עד היום בעולם, המידה השלטת זה הזלזול, זה הליצנות. הפלישתים, כשהם קיבלו את המכות שהם קיבלו, אז הם החזירו את הארון בכבוד גדול, והם החזירו יחד איתו את הדורונות, החזירו יחד איתו את אותם כלי הזהב לכבודו של הארון. ואותם כלי זהב היו בצד הארון כל זמן שהארון עמד בבית קודשי הקודשים. וכשהוא נגנז, הנה הגמרא, הגמרא נמצאת גם פה במקרה. תניא, מי שנגנז ארון, נגנז שמן המשחה וצנצנת המן ומקלו של הארון, שקידיה ופרחיה וארגז ששלחו פלישתים דורון לישראל, שנאמר, ואת כלי הזהב אשר השבותם לו אשם תשימו בארגז מצידו, ושלחתם אותו והלך. זה צריך היה להיות הארגז שהפלישתים החזירו את הארון. יש כאן משהו נפלא להתבונן, משהו נפלא. הכבוד שבא מאותם ליצנים, מאותם אנשים חסרי כבוד, כבודו האמיתי של הארון, זה מאותו ארגז. הארגז הזה הוא כבודו של הארון. לכן הארגז הזה מצטרף אל הארון בעצמו. הוא יחד איתו. מה שהפלישתים עשו זה ידוע הרי, כן, ידוע. הפלישתים שמו את הארון עם הארגז, ושמו את זה על הגלה, וכמו שכתוב בפסוק, וישרנה הפרות. הפרות הלכו לבד. הם הלכו למקום שהם היו צריכים להגיע. וישרנה הפרות בדרך. פרות הלכו בדרך הישרה והביאו את מעצמם, כן. אף אחד לא נהג אותם. בכל מקום אהרון נושא את נושאיו. אהרון הוא המוביל ולא המובל. אהרון הוא זה שמוביל. אבל יש כאן משמעות, משהו מיוחד מאוד, נפלא מאוד. יש כאן עוד פרשה מוזרה, הפרשה של הברית שאברהם ויצחק כרתו עם אבימלך, גם היא פרשה מוזרה. אבל כאן אנחנו מוצאים, אצל יצחק אנחנו מוצאים שביום הברית, ביום הברית, אז נכרע, נפתח, מצאנו מים, ואז נפתח הבאר, שהבאר הזה אומר את הקדושה של אהרון. הבאר הזה שהוא מכוון כנגד אהרון. כיוון שאל אהרון הצטרף הארגז שפלישתים שלחו. אז כאן יש, כאן זה הנקודה, שבנקודה הזאת יש ברית בין אברהם לאבימלך. הברית שבין אברהם לאבימלך היא בזה שדווקא מפלישתים, דווקא מאבימלך, מתגלה כבודו של אהרון הברית. הצירוף של אברהם ואבימלך הוא מגיע ביחד עם הצירוף של הכבוד של הפלישתים אל אהרון. אהרון כשהוא יתגלה, אז הוא יעקור כל ליצנות מהעולם. כל ליצנות. כשאהרון יתגלה, אז יתגלה גם הארגז. אותו ארגז ששיגרו פלישתים, כן, יחד עם אהרון. שמתם אותו בצד אהרון. תמיד נמצא, יחד עם אהרון כאן אני רוצה לבאר נקודה אחת. מכאן ואילך, על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה, מה מתכוונים להגיד? מה מתכוונים פה לספר לנו? מה מתכוונים פה לספר לנו? הכוונה היא שמכוח הבאר הזאת, אז הדברים ממשיכים עד סוף כל הדבר. הבאר הזאת היא הבאר שעל ידה, כן, מה שמתגלה בבארות נמשך עד היום. להבין, בפרשה כתוב פרשתנו, פרשת ויצא, יעקב אבינו הגיע ויפגע במקום, אז כתוב שהוא שכב לנוח, שכב לישון במקום, ויחלום, וכשהוא קם ויקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש אלוקים במקום הזה ואנוכי לא ידעתי, וירא ויאמר מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. מה נורא המקום הזה? בכל מקום שרבותינו חז"ל ורבותינו הראשונים מדברים על המידות, המידות שהם מקבילים, אותם מידות שהם המקביל לשבעת הרועים, המידות של אברהם, יצחק ויעקב. אז זה ידוע, מפורסם. מידתו של אברהם זה חסד לאברהם. מידתו של יצחק זה פחד, יראה, גבורה, דין. כשאנחנו אומרים בברכת אבות, הקל הגדול, הגיבור והנורא, זה מכוון כנגד שלושת האבות. הגדול כנגד אברהם. כמו שכתוב, בפסוק כתוב, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך. אומר על זה רשי, זו מידת טובך. הגיבור, זאת מידתו של יצחק. מידת הגבורה, כמו שידוע. מבינים יותר, מבינים פחות, אבל זה ידוע. והנורא, זאת מידתו של יעקב. הדבר המיוחד שנתגלה אצל יעקב. יעקב נקרא איש תם יושב אור עולים. היינו, יעקב כולל בתוכו גם את אורולו של אברהם וגם את אורולו של יצחק. יעקב נקרא, הוא נקרא המחבר, המצרף. התוצאה מהצירוף של אברהם ויצחק. אברהם אוהבי. אברהם זהו שעה. החסד הענקי של כל המציאות כולה מתגלה. זאת הייתה המציאות של אברהם. לזה הוא התחבר. אברהם היה כלי שדרכו התגלה החסד הגדול, הענק, של כל המציאות כולה. יעקב חיבר את שניהם ביחד. זאת המידה שנקראת נורא. על בית המקדש כתוב, מה נורא המקום הזה? מה נורא המקום הזה? זה מקום שכל השפע כולו, כל מה שטוב בעולם, משם זה מגיע. אילו היו אומות העולם יודעים, כמו שכתוב בחז"ל, אילו אומות העולם היו יודעים כמה חשוב עבורם בית המקדש, אז הם היו מעמידים לגיונות של שומרים לשמור עליו שאף אחד לא ייגע בו לרעה. כל השפעה טובה שיש בעולם, המקור שלה הוא שם, בבית המקדש. כשבית המקדש חרב, מאז אין לך יום שאין כללתו מרובה מחברו. בית המקדש היה קיים, אז הכל היה בשפע. הכל היה בשפע. גם צורכי העולם וגם כל צורכי הרוח. הדעת הייתה בשפע. ההבנה הייתה בשפע. כל המערכות כולם. היו שלמות. מאז שחרב הבית, אז אין לך יום שאין כללתו מרובה מחברו. כל יום מוסיף כללה, מוסיף ריחוק, מוסיף כללה. זאת המידה של יעקב אבינו, שהיא כוללת את אברהם ויצחק. כאן הדברים מתחברים. המידה של יעקב אבינו, בתי המקדשות היו חייבים, זה היה הכרח, שהחפירה שלהם הייתה צריכה להיות על ידי אברהם וגם על ידי יצחק. ואז נתגלה מה נורא המקום הזה. מה נורא המקום הזה? המקום הזה הוא בית חיינו. הוא בית חיינו. אנחנו מתפללים רחם על ציון כי היא בית חיים. והמקום הזה נקרא כיסא כבוד, מרום מראשון מקום מקדשי. על בית המקדש כתוב ונקדש בכבודי. אבל בהכרח זה חייב היה להיות נחפר, זאת אומרת הבארות, היינו השורשים של בתי המקדש, הכל חייב היה לבוא, הכל חייב היה לבוא על ידי אברהם ויצחק. מאז יעקב קבע והוא השאיר את זה לעולם. מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. חז"ל אומרים, מלמד שהראהו הקדוש ברוך הוא ליעקב את בית המקדש בנוי וחרב ובנוי. מה נורא המקום הזה? הרי בנוי. אין זה הרי חרב. כי אם בית אלוקים בנוי ומשוכלל לעתיד לבוא. אלה הם שלושת הבתים. שלושת הבתים. זהו הנורא, הנורא שהוא כולל בתוכו את החפירה של אברהם ואת החפירה של יצחק. אותה חפירה שנקראת באר שבע, שהיא החפירה עד היום הזה, כמו שאמרנו, היא זאת שגילתה את קדושת הארון, שכבר הזכרנו את זה פה כמה וכמה פעמים. הארון, שהוא נקרא מימין לשמאל, אז הוא נקרא ארון, שהוא נקרא משמאל לימין, הוא נקרא נורא. הזכרנו את זה פה כמה פעמים, ולדברי הרב הארי הוא אומר את זה באופן בפירוש גמור. כשנתגלתה הבאר הזאת, זאת הבאר האחרונה שהייתה צריכה להתגלות, זאת הבאר. זהו הרמז שכתוב בפסוק, על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה. זה נמשך עד סוף כל הדור. הבאר הזאת, אותה באר, זאת הבאר שהיא כוללת בתוכה את הכל. בעומק הדברים, זהו הארון, זהו הארון, הארון. באמת שמאז שנגנז הארון, מאז שהארון נגנז, הארון הוא המקום שעל ידו התורה נמצאת בעולם הזה. וכשהארון נגנז, זאת גלות, זה מיעוט בקדושת בית המקדש. הארון נגנז, הארון לא נמצא בבית המקדש, בית שני לא היה בו ארון, ולכן היו בית, בבית השני זה לא היה בו גילוי שכינה, היה חסר חמישה דברים, והוא היה זה לא היה בית, לא היה בית שלם, זה לא היה בניין שלם. חסר, חסר. אבל שני פסוקים יש, אלה שני הפסוקים שהם נחשבים, הם מהווים ספר שלם, כמו שכתוב בגמרא. שני פסוקים: ויהי נשוא אהרון ויאמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. זה כשהאהרון נוסע ובנוחו, חז"ל גם דורשים את זה, ובנוחו יאמר. בנוחו זה בזמן שאהרון לא נמצא איתן, הוא לא נמצא איתן, הוא בנוחו, הוא נמצא במקום מנוחה, הוא לא נמצא, אין לנו אותו. אז ובנוחו יאמר, שובה השם רבבות אלפי ישראל. הנושאים של התורה, הארון זהו הכלי שנושא את התורה. ישראל, אנחנו מקבלי התורה, שאין ארון, אז הארון אילו אנחנו, מי שנושא את התורה אילו אנחנו. הכלי שמחזיק את התורה, כן, הכלי שעל ידו התורה יכולה להיות בעולם, וזה שעל ידו התורה מתגלה בעולם, כלל ישראל, זה אנחנו. זה הסוד, זה הסוד של איך אנחנו מחזיקים מעמד בעולם, איך אנחנו נמצאים בעולם הזה. זה מה שאנשי כנסת הגדולה גילו: אלמלא מוראו, איך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות? היה מישהו, ירמיהו, כשהוא ראה נוכרים מקרקרים באחד, אז הוא אמר איי נורא אותה, אז הוא הפסיק לומר נורא, אז הוא שיבח את הקדוש ברוך הוא ואמר הקל הגדול הגיבור, ולא אמר נורא. באו אנשי כנסת הגדולה והחזירו עטרה ליושנה, להחזור ולהגיד כן והנורא. הרי אין, אנחנו הרי לא רואים, אנחנו רואים מקרקרים בהיכלו, איי נורא אותה. זאת קושייה נוראה. איפה? איך ייתכן שיהיה נוכרים מקרקרים בהיכלו ומידת נורא מתגלה בעולם? איך זה אפשרי? אז אמרו אנשי כנסת הגדולה, אלמלא שמידת נורא הייתה מתגלה בעולם, אז אנחנו כבר מזמן לא היינו. אלמלא מוראו, איך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות? מידת נורא מתגלה על ידינו, אנחנו אלו שמגלים את מידת נורא. כשיש ארון, הארון מגלה, כשאין ארון, אז שוב השם רבבות אלפי ישראל. כשאין ארון, בנסוע הארון, אז מכוח הארון, אז קום השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. ובנוחו יאמר, שוב השם רבבות אלפי ישראל. כשאין ארון, על הפסוק רבבות אלפי ישראל אומרת הגמרא, אין השכינה שורה אלא על 2,002 רבבות מישראל. תמיד המספר המינימום כדי שתהיה שכינה שורה בישראל, אז חייבים להיות 22,000. 22,000 רבבות אלפי, 2,002 רבבות 22,000. כתוב כבר בשם הגר"א שזה כנגד, בשם הרבה, שזה כנגד חב"ד האותיות. כי מכיוון שישראל צריכים להיות אלה שעל ידם התורה מתגלה, והתורה נתגלתה בחבית אותיות. אז צריך חבית אלפים מישראל שיהיו, כדי שתהיה שכינה שורה בישראל. חבית אלפים של מקבלי תורה באמת, עליהם השכינה שורה, ודרכם התורה מתגלה בעולם. זאת הפרשה שרצינו ללמוד היום. שורש בתי המקדשות זה בבארות, ושורש הבארות זה הכוח שהמים התחתונים קיבלו כשהם הבינו, כשהם ראו כמה הם רחוקים, לאיזה מרחק הם הושלחו. הדבר הזה עורר אותם להיות מעיינות, לבקוע את התהום ולעלות, לצוף למעלה. זה עורר אותם להיות חיים. הכוח הזה, זהו כוח של מעיין מים חיים, כל כוחות הטהרה של מעיין מים חיים, והכוח הזה הוא בשורש בית המקדש, בתי המקדשות כולם. הכוח הזה הוא הכוח, רק על ידו כל זה יחזור לנו. אבל השלטון בעולם הוא שלטון של פלישתים. השלטון בעולם, העולם שייך למזלזלים, לליצנים, לאנשי אי כבוד, ההפך מכבוד. להם שייך העולם. חלילה, כל מי ששם את עצמו במקום הזה, אז הוא לא מאפשר להתייחס אליו, אלא הוא לא מתייחס, זאת אומרת, הוא לא מאפשר להתייחס אליו כאל אדם, לדבר אליו. השפה היחידה שהוא מבין זה רק מכות, רק מכות. לא כדאי, באמת לא כדאי. עדיף, באמת עדיף, עדיף להתבונן בנשגבות של הדבר. עדיף לתפוס את היוקר של הדבר. הזלזול חלילה, הזלזול סותם את הבארות. השם יעזור לנו שהבארות האלה ייפתחו גם לנו.